החלל, הגבול האחרון. זהו מסעם של עידן זיירמן וארז רונן. משימתם, לצפות בכל הפרקים של סטאר טרק לפי סדר כרונולוגי, לדבר עליהם ולצעוד בעוז למקום בו אף אדם לא צעד מעולם.
שלום, אני ארז רונן.
ואני עידן זיירמן.
והיום אנחנו הולכים לדבר על הפרק הרביעי של מסע בין כוכבים הדור הבא, Code of Honor. או כמו שתרגמו את השם הזה בעברית, כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד.
אוי, ספוילר לתקציר בדקה שלי.
התלונות למתרגמים, לא אליי. הוא שודר במקור ב-12 באוקטובר 1987. כרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, עידן יתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת בלבד. לבד, עידן, האם אתה מוכן?
הכבוד שלי מוטל פה על הכף, אז כן, בטח שאני מוכן.
תעשה את זה, אבל תנסה לא להיות גזען. בהצלחה.
האנטרפרייז צריכה משלוח חירום של חיסונים מהליגוניאנים, גזע שנראה אנושי להפליא ומתנהג לפי קודים פרימיטיביים, שמכתיבים את זה שכולם ידעו טוב מאוד למי יש יותר כבוד. המנהיג שלהם, לוטן, מאוד מתלהב מהאנטרפרייז ומקצינת ההבטחה שלה, תא שייר. הוא חוטף אותה, ואז מכריח את פיקארד להתחנן לקבל אותה בחזרה כדי שכולם ידעו שללוטן יש הכי הרבה כבוד. פיקארד מסכים לבקש את תשע בחזרה בנימוס, גם כשלוטן מכריח אותו לעשות את זה מול קהל, אבל אז לוטן מתהפך עליו ומחליט שהוא לא רוצה להחזיר אותה, הוא רוצה להתחתן איתה. אשתו הנוכחית של לוטן מאוד לא מסכימה לזה ומכריזה על קרב עד המוות עם תשע. תוכניתו המלאה של לוטן מתגלה בפנינו. הוא רוצה גם את כל הרכוש של אשתו הנוכחית וגם את הכבוד שבחטיפה וניסויים לקצינת האבטחה של האנטרפרייז. צוות האנטרפרייז מתחבר תחבולה, מחזיר לחיים את אשתו של לוטן בסוף הקרב עד המוות, ומסתבר שהמוות הקצרצר הזה מספיק בשביל שהיא תשתחרר מהניסויים, תתחתן עם הסגן של לוטן ביחד עם כל הרכוש שלה, וכולם יקבלו את החיסון שהם רצו, כי זה כנראה היה להם מאוד חשוב כל הזמן הזה או משהו.
חיסונים!
ייי, כן, אז זה באמת היה פרק על חיסונים.
בדיוק, שלפחות גם בדור הזה, האנטרפרייז לא מתנגדת חיסונים.
כן.
ייי, איזה פרק.
וואו.
איכשהו לא אמרת שכל הקוראים להם שחורים.
כן.
לא ציינת את זה.
זה נקודה חשובה ומעניינת, כי כאילו השמה הפופולרית לפרק הזה באינטרנט זה שזה פרק מאוד מאוד גזעני, כי באמת כל התרבות הפרימיטיבית הזאת היא כולם שם שחורים, שזה מאוד מוזר. אני לא יודע אם זה בדיוק המילה שהייתי משתמש בה.
לא יודע, לי אין בעיה להשתמש במילה הזאת.
אוקיי, סבבה. מישהו כאן עשה החלטה מאוד מאוד רעה, והרבה מאוד אנשים היו צריכים לעצור אותה, ובמקום זה הם לא עצרו אותה וזרמו איתה.
כן, זה בהחלט מה שקרה.
אבל העניין הוא שבלי להיכנס לדיונים עד כמה הפרק הזה גזעני, וכאילו, אני לא מנסה לגונן עליו יותר מדי, כן, אפשר בכיף להגיד שהוא מאוד גזעני. זה פרק מאוד גרוע אבסולוטית גם בכל בחינה אחרת. אני חושב, אתה יודע, הפרקים שהיינו בסדרה המקורית, שהיו עם יחס נוראי לנשים, אבל חוץ מזה הם היו די בסדר. אבל זה לא פרק בסדר, זה פרק היום.
לא, כן, כן, אין לו הרבה נקודות אור. ניסיתי לחשוב על מה אני אדבר, אז אמרתי, אוקיי, זה עדיין פרק פיקארד, זה כן הציג לנו קצת את פיקארד ואת המודל קפטניות השונה שלו מאשר קירק.
פיקארד הדיפלומט.
בדיוק, פיקארד הדיפלומט, וזה שקצת יותר, יש לו קצת יותר סבלנות, למרות שהוא עדיין, כשהוא צריך, הוא יכול לנצח את הרעים בתחבולות. ומהבחינה הזאת זה היה גם נחמד, כי פיקארד היה צריך להיות באמת דיפלומט מול גזע כזה שקצת הייתה הרגשה שהם משתמשים בפרימיטיביות שלהם בשביל כאילו לעצבן את פיקארד יותר ויותר, כי הוא צריך לבלוע המון צפרדעים, כי הם פרימיטיביים והפריים דירקטיב, אסור לנו להתערב.
אנחנו לא מנסים לעצבן, זו התרבות שלנו, מה אתה רוצה?
כן, בדיוק, זה האווירו של כולם, אבל זה דווקא הקטע הזה, שכאילו כל הזמן הרגשתי שהם מותחים ומותחים את הסבלנות של פיקארד, זה דווקא נחמד, כי גם פטריק סטוארט עשה את זה טוב, זה לא קיבל שום פתרון לצערי, כן? פיקארד אומנם כן ניצח בסוף, אבל לא היה איזה פי-אוף לזה שבאמת כל הזמן לוטן הוציא אותו טמבל מוחלט, וכאילו פיקארד...
הוא כן כאילו איבד את הרכוש שלו, והפך להיות הבן זוג השני הנחות יותר של מי שהייתה אשתו הראשונה עד עכשיו.
כן.
הוא כן שם אותו במקום שלו, אבל כן, עבור פיקארד, מה היה הפי-אוף? היה איזה יופי, אני מצליח שלא מיליוני אנשים ימותו במשמרת שלי, כי אני מביא להם את החיסונים בזמן.
נכון. וגם מעבר לזה, באיזשהו שלב פיקארד שמתחיל איזשהו נאום, זה היה דווקא סצנה חמודה, על הפריים דירקטיב. כל הפרק הזה היה קטע שכאילו הם אמרו, טוב, אנחנו הרבה יותר חזקים מהשחורים האלה. אנחנו יכולים לנצח אותם בקלות, אבל בגלל הפריים דירקטיב אסור לנו להתערב להם בתרבות, והלוואי והיינו יכולים לוותר וכו', ואז פיקארד בשלב מסוים יוצא בנאום כזה של כן, אבל הפריים דירקטיב, אנחנו חייבים חייבים, כי גם האנושות הייתה במצבים כאלה, בתרבויות פרימיטיביות כאלה, ובגלל היעדר השפעה חיצונית, למדנו והתפתחנו וכו וכו וכו. אז היית לפחות חושב שהפרק הזה היה עושה איזה מעגל, ואוקיי, בגלל שהם כל כך התאמצו לא להשפיע חיצונית, שהשבט הזה היה לומד משהו והיה מתפתח, אבל לא, בסוף הם נשארו עם אותה תרבות בעייתית. פשוט האישה הראשונה הזאת עברה להיות רכוש של גבר אחר, אבל היא עדיין רכוש של גבר.
כן.
זה היה מאוד מוזר, כאילו, לא, הם לא עשו הרבה, אבל טוב, בסדר.
חשוב להגיד שההתמקדות שאתה מדבר על הפריים דירקטיב, מגיעה באמצע נאום שהיא גישה מעניינת ללמפ שיידינג. כאילו, פיקארד מתחיל להרצות לכל הצוות שלו, על הדילמה שעומדת במרכז הפרק עם הפריים דירקטיב, ואז הוא כזה מסתכל מסביב, טוב, אני מתחיל לנאום, אני אפסיק עם זה. ואז דיאנה אומרת לו, בסדר, אתה הקפטן, מותר לך לנאום, אז אומר, בסדר, אבל לא ללהג על משהו שכבר כולם יודעים. כאילו, בתור כותבים של הפרק, אנחנו יודעים שזה out of place, שאנחנו מביאים לכם את החומר רקע הזה, בלי שזה הגיוני שהדמויות יספרו אותו, אבל אנחנו עושים את זה בכל זאת, ואנחנו הולכים עם זה עד הסוף, ואתם תזרמו איתנו.
כן, אבל זה חמוד כזה, כי גם באמת פיקארד נוטה לנאום נאומים כן. כאלה, כאילו הם המשיכו עם הטרופ הזה, אז זה חמוד.
כן.
כן, חוץ מזה...
ולא, יש עוד נקודת אור אחת חוץ מזה. עוד נקודת אור מאוד מאוד גדולה בפרק הזה בעיניי, למרות שהתפקיד שלו החסיד קטן זה דאטה. יש לו בי פאר את השורות הכי טוב בפרק.
כן, לא מפתיע, כרגיל.
כרגיל, בכל השלושה פרקים שיהיו עד עכשיו. אבל כן, הוא גם בכל הנקודות שמופיע בפרק, אפילו שזה לא קשור לילה, הוא מצחיק ממש, וגם מניחים את היסודות, אני רוצה להגיד, של מערכת היחסים החברית בינו לבין ג'ורדי, שזה היה גם, זה מאוד מאוד חמוד. אז עוד נקודת אור בפרק הזה, זה דאטה. יש לי את זה?
כן. אלי, יש עוד נקודה ככה גדולה אחרונה. גילוי נאות, ראיתי את רוב הדור הבא לפני 5-6 שנים, פחות או יותר בפעם האחרונה, וזה מאוד בלט לי אז, וגם עכשיו אני רואה את זה כבר עכשיו, וגם בפרק הקודם, דיברנו הרבה על סקסיזם בסדרה המקורית, וכאן זה לא בדיוק סקסיזם, זה סדרה הרבה יותר חרמנית.
כן.
והיא סקס פוזיטיב, בצורה קצת, כאילו שעדיין מרגישה קצת פרוגרסיבית, זאת אומרת, היא הרבה דמויות נשיות חרמניות, ובפרק הזה טאש היער נחטפת על ידי הלוטן, הראש שבט, תראתי בעיירות של שבט זולו, כן? כי זה מה שזה היה, זה היה שבט אפריקאי מאוד גנרי ומאוד סטריאוטיפי.
ואנחנו לא גזענים.
אבל אנחנו לא גזענים. ובשלב מסוים, פיקארד ודיאנה מגיעים שם לכוכב, ואז אנחנו מבינים שטאשה נמשכת ללוטן הזה. היא אומרת, הוא מודל מאוד בסיסי של גבר, והוא נמשך אליי, וזה אקסייטינג, ויש שלב שהיא ממש מסבירה לדאטה. זה נכון שאני נמשכת אליו מינית, אבל זה לא אומר שאני רוצה לחיות איתו לעד, זה לא אותו דבר. היא כאילו ממש עושה את ההפרדה הזאת בין אני חרמנית לבין אני מאוהבת, כאילו זה יהיה איתנו, קדימה. זה היה מאוד מביך בפרק הזה ספציפי בגלל ההקשר, כן? כאילו זה שטאשה...
מדברת על הגבר שחטף אותה, כן.
כן, זה לא נעים, ולפחות דיאנה כאילו תכלס עושה שם את הדבר הנכון, שהיא גורמת לה להגיד את המשפט הזה בכל רם ולהבין כמה רע זה נשמע, אבל זה מעניין, זו גישה מעניינת, שבטח נדבר עליה עוד הרבה בחודשים הקרובים.
כן, חרמנות כן. זה הגבריות של The Next Generation.
זה נכון.
למי שהצטרף אלינו רק ב-The Next Generation, צריך להגיד שבתחילת The Original Series דיברנו המון, 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 המון על מודלים של גבריות. זהו, זה האקספוזיטה שלי. אבל יופי, אני שמח שהעלית את השיחה בין דיאנה לטאשה שבו היא גורמת...
אתה שמח? האם שמחת להיזכר בה? לא.
שבה היא גורמת להודות בזה שנמשכת, כי זה. זאת הבעיה הכי גדולה של הפרק, מבחינתי. כמעט כל הדיאלוגים שלו, חוץ מדברים שדאטה משתתף בהם, איומים ונוראים ברמות קומיות כמעט. הקטע שבו היא גורמת לטאשה יער להודות בזה, איך זה הולך? את נמשכת אליו? כן. עבדת עליי! איך אני עושה את זה? היא פשוט שאלה אותך. זה סתם מטומטם בקטנה. באיזשהו שלב, בברלי, דוקטור קראשר, סליחה, זה לא מכובד לקרוא לה בברלי, בא לדבר עם פיקארד, כי צריכים להזכיר לנו שבעצם הם עושים את כל הדבר הזה בשביל חיסונים, ומספרת על איזה איומה המגפה שהם חייבים להשיג את החיסונים, ואז היא מסתכלת כזה הצידה, איפה החלק הזה שאומרים שבתור רופאים באיזשהו שלב אנחנו אמורים להתנתק מהרגשות שלנו? ואז הוא אומר לה, אולי הרופאים הטובים לא עושים את זה, ואז היא מסתכלת עליו בחזרה, ואז היא, כמה? ואומרת, ודרך אגב, בתור אמא, אני רוצה לדבר איתך על וסלי. אני רוצה לא להאשים את השחקנים בזה, אני מאמין שלא הייתה דרך סבירה לשחק את הדיאלוגים שנתנו להם, אבל אני גם קצת מאשים את השחקנים בזה, כי אולי היה אפשר לגרום לזה לראות טיפה פחות גרוע. כל הדיאלוגים בזה הם איומים ונוראים, וזה נתת דוגמה בין קראשר לפיקארד, כי זה מאוד צרם לי, אבל זה כל דבר ככה. הליגוניאנים, כך קוראים לחייזרים, החייזרים השחורים, התורנים של השבוע, מדברים על עצמם כאילו הם מכירים מאמרים בוויקיפדיה. דיברנו על הדיאלוג בין טאשה לדיאנה.
כן. לא, גם בהתחלה וההתחלה יש קטע נוראי שהם אומרים לפני שרואים את הלינגלניאנים שבט זולו אלה, אז הם מתארים אותם ואומרים כן, הם שבט חייזרי שנראה ממש דומה לבני אדם. ואז הם באים וכולם פשוט שחורים. כאילו לא, 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 לא אמרתם את זה.
כן, אז כן, פשוט כל הדיאלוגים של הפרק הזה איומים ונוראים, וזה הבעיה הכי גדולה שלו מבחינתי, אם שמים בצד את, אפילו את הגזענות, ואנחנו לא דיברנו בכלל על הקרב עד המוות שהוא היה מאוד מאוד פתטי.
שהוא היה גם בכזה זירה עם אורות וכל מיני מקלות, זה מאוד כן, משונה.
כן, אז יש דיאלוגים גרועים ויש קרב, פותרים את זה במכות מאוד מאוד גרועות, ואני אפילו לא רוצה לדבר על זה שהוא רוצה להתחתן עם יער, כשלשתו הנוכחית קוראים ירינה.
בסדר, הוא יצטרך רק למחוא כמה אותיות מהתיבת דואר, כן. וזה עדיין.
ולא נגיד שום דבר על וסלי קראשר, למרות שראוי, כי אנחנו נראה לי כבר מדברים הרבה זמן.
כן.
אני מאוד לא נכנס בצורה אלגנטית לעלילות.
כן. אני אגיד שבאופן כללי פיקארד היה מאוד שווה נפש עם זה שתשאר הולכת לקרב עד המוות הזה. היא כל הזמן אישרה לו, כן, כן, סבבה, אני סבבה, אני רוצה לעשות את זה, אני בטוחה בעצמי, אבל בכל זאת, אתה אמור להגן על הקצינים שלך, אבל אז אמרתי, אולי הוא ידע, היא דמות ראשית שמופיעה בכתוביות. הוא ידע שלא סתם יהרגו אותה בפרק רנדומלי, כאילו היא רד שרט רנדומלית, אז כאילו הוא היה בטוח שהיא תשרוד, אז מהבחינה הזאת, אני דווקא מבין אותו. רוצה לשמוע קצת טריוויה?
יאללה.
יאללה. אני אגיד באופן כללי, כאילו, אני חושב שהטריוויה הזה, זה שזה באמת, זה נחשב על ידי רבים, לפרק הכי גרוע, לא רק ב-Next Generation, אלא בכל מותג סטאר טרק, ואז נראה שעברנו את אחת מהנקודות היותר שפלות של המותג הזה, כיף לנו.
אני זוכר שכשהסתכלתי על הדירוגים ב-IMDb, יש פרק אחד שנחשב ליותר גרוע ממנו בעונה הראשונה, אז בכל זאת עפו לנו קצת כיף.
אוקיי, מגניב.
כן.
כל הקאסט ממש לא אוהב אותו, חלק אפילו ניסו שהוא לא יצא לסבב של השידורים החוזרים, מייקל דורן ממש שמח שוורף לא היה בפרק, ואז דבר אחרון זה באמת איך תאונת הרכבת הזאת קרתה ואיך אף אחד לא הציל אותם. אז במקור התסריט המקורי מקורי בכלל הגזע היה אמור להיות אנשי לטאות, התרבות הייתה אמורה להיות תרבות סמוראים, אבל אז התסריט עבר שינויים ושכתובים ובטח התאמות תקציביות, ובגרסה של התסריט שהגיע לצילומים אז החייזרים היו יותר אנושיים, אבל התסריט עצמו ציין שרק השני השומרים של לוטן הם שחורים, הוא לא ציין שום דבר בקשר לשאר הגזע, ומי שהחליט להק את כולם שחורים היה בחור בשם רס מייברי, שהוא היה הבמאי של הפרק. אז פחות או יותר מאשימים אותו בתאונת הרכבת. תשמח לדעת שג'ין רודנברי פיטר את רס מייברי, לא כל כך ברור מכל הדברים שקראתי, אם בגלל הליהוק, או בגלל שהוא התנהג בצורה מאוד מאוד לא יפה לשחקנים האורחים בפרק הזה, שכולם היו שחורים, כמו שאנחנו יודעים. בכל מקרה הוא כנראה היה באמת טיפוס גזען ובלתי נסבל. שוב, לפי מה שקראתי, אני מקווה שאני לא משמיץ אותו, לא הייתי שם, אז הכל לפי פרסומים זרים, והוא הוחלף, וזהו, וזה לא הציל את הפרק, מה לעשות.
בהחלט לא.
כן, יהיה מעניין לבחור סצנה אהובה בפרק הזה.
נכון.
עידן, מה בכל זאת אהבת?
אז ציינתי שאני מאוד אהבתי את הסצנה של דאטה בפרק הזה.
באמת
ציינתי את הסצנה שלו עם לפורג', אבל הסצנה שאני הכי אוהב בפרק הזה, זה שהם מסבירים שמה שלוטן עושה זה קאונטינג קופ.
כן.
ואז דאטה אומר שכן, זה קאונטינג קופ, זה מגיע משפה, מ-obscure language known as French. ופיקארד מסתכל עליו, צרפתית? פעם השפה הזאת ייצגה סיביליזציה, ודאטה כזה מתחיל להתווכח, אוקיי, אם אתה אומר, אדוני, ורייקר עושה לו, עזוב, דאטה, תעזוב את זה, תעזוב את זה. מאוד אהבתי את זה, זה מאוד הצחיק אותי, וזה היה כנראה אחד הקטעים המצחיקים באמת הבודדים בפרק.
יפה.
מה איתך?
אני, הסצנה האהובה עליי בהחלט לא הסצנה האהובה עליך, כי אתה ציינת אותה לרעה, אבל גם היו קטעים מאוד ספציפיים, שבסצנה שבברלי ופיקארד מדברים ברדי רום שם,
אוי ואי.
אחרי ההתחלה הנוראית והמלודרמטית, אז היא באמת מתחילה לדבר איתו על וסלי. וברגע שהיא מתחילה לדבר איתו על וסלי, אז פשוט התגובות של פיקארד, של פטריק סטוארט, קראו אותי מצחוק. את אומרת משה כזה, בוא נדבר על וסלי, ופיקארד כזה עושה, what? כן, נכון, what? ואז בשלב מסוים בברלי אומרת כאילו, speaking of the mother, he's really good at helping, ואז אומר, yes, speaking as a mother. כאילו, זה היה מאוד 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 חמוד, וזה היה קצת קומי והצחיק אותי, אז זה היה חמוד, לא יודע, חיבבתי את זה.
אוקיי, סולח לך על זה, אבל עדיין היום ונורא בעיניי.
הגיוני. אתה יודע מה עוד היום ונורא?
מה?
לשמוע על שתי הסצנות האלה, ולא לרוץ לקבוצת הפייסבוק שלנו, צופים את כוכבים הקבוצה, ולהצביע על הסצנות האהובות, עליכם. המאזינים.
זה באמת היום ונורא. הסיבה היחידה שאני יכול לחשוב שמישהו יעשה את זה, זה אם הוא במקרה עסוק כרגע ב, לא יודע, תת לנו 5 כוכבים בספוטיפיי או משהו.
תכלס, נכון.
לא יכול לחשוב על שום סיבה אחרת.
כן, נתקדם במהרה לשאלה המטופשת שלנו המתחלפת. אז ככה, דיברנו על הבמה הזאת, במת הקרבות שבנו שם, שהיו בכל מיני אורות משונים ומקלות וזה, וכן, זה נראה מוזר שהשבט הפרימיטיבי הזה השקיע בבמה עם חשמל רק בשביל הפעם הזאת בכמה שנים שהם צריכים שם לעשות קרבות עד למוות. אז תשמח לדעת שלא, זה במה רב שימושית, בערבים רגועים יותר, אז פשוט משתמשים בה לדברים אחרים. למשל, עידן.
אני באמת ניסיתי לחשוב על איזה שהם שימושים אחרים, אבל כל הזמן הלכתי, המוח שלי הלך וחזר לגינת שעשועים לילדים.
כן, כן, הגיוני.
העניין הוא שזאת גינת שעשועים לילדים שיש בה מחתים ורעלות שמפוזחות מדי פעם, אז זה נראה לי...
כן, בדרום תל אביב.
כן, אוי פי. ולמרות שהלכתי לשם עם המחתים המורעלות בראש שלי, אז לא צריכתי לצאת מזה. אז אוקיי, זאת גינת ילדים עם הרבה שלטי אזהרה וגופות.
סבבה. אני צריך להגיד, אנחנו עכשיו לקראת סוף מרץ, והוא יעלה בקרוב, ובדיוק פרסמו את התאריך של גמר האירוויזיון, וגם פרסמו, בהודעה לעיתונות הזאת, פרסמו שהבמה השנה של האירוויזיון, זה אותה במה, עם אורות וזה שמהפרק הזה.
אה, הגיוני.
אז כן, היא תהיה השנה באירוויזיון. הוריקן, השיר שלנו, יהיה שם.
סביר מאוד.
יפה מאוד.
מעולה.
הגענו לרגע הזה בעונה, בו אנחנו יכולים לבחור את הפרקים האהובים עלינו, כי ראינו 3 פרקים. אז יאללה, בואו נבחר את הטופ 3 שלנו, בעונה הראשונה של Star Trek The Next Generation. עידן, מה הטופ 3 שלך?
לא נראה לי שזה יהיה מהטופ 3 האלה שבהם אנחנו לא מסכימים כל כך, כי אין הרבה אפשרות לסרט 3 פרקים שראינו עד עכשיו.
תכלס.
במקום האחרון הפרק הזה. העובדה שהוא ירד יותר נמוך מ-The Naked Now, הוא אומרת משהו, יש לה משקל, אבל כן, הוא ירד מתחת ל-The Naked Now, שהוא במקום השני, ובמקום הראשון הפיילוט, שעל כל הבאות שלו היה הרבה יותר צפים משני הפרקים האלה. אז זהו.
אתה צודק?
כן, כן.
אני איתך.
יש רק תשובה אחת נכונה עכשיו.
כן, כן. אז אותו דבר הרשימה שלי, מקום שלישי Code of Honor, מקום שני Naked Now, מקום ראשון Encounter at Farpoint. יפה מאוד. אנחנו לקראת סיום, רק נגיד שיש לנו פטריון. אתם מוזמנים להיכנס לפטריון.com, לחפש שם צופים בין כוכבים, אתם יכולים לתמוך בנו, לעזור לנו קצת לשלם את כל ההוצאות של הפודקאסט, ואתם תקבלו גישה להערות שאנחנו כותבים, שכוללים כל מיני דברים שאנחנו לא מספיקים לדבר עליהם, וכל מיני בדיחות נוראיות שלי שלא נכנסות לפרק, ואתם יכולים אפילו לבחור תכנים שנראה ולצוות עלינו לראות אותם אם אתם מאוד רוצים, אתם מוזמנים, נשמח. בשבוע הבא ניפגש ונדבר על הפרק הבא שנקרא The Last Outpost. תודה עידן.
תודה ארז.
ותודה לקזבלן ולכבוד שלו.
בהחלט.
ייי. כולם היו יודעים אז טוב מאוד. תשמח לדעת שכבר במהלך הצילומים ג'ין רודנברי נפטר מרס מייברי.
אל תגיד ג'ין רודנברי נפטר בכזאת, כאילו, כי זה גם קורה בתאי שהוא...
לא, לא, לא נפטר עם... כן, לא. אוקיי, סליחה, אתה צודק.